מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בין כתב אישום אחד לאחר, תוך כדי שהטלפון שלכם מצפצף שוב עם סקר על המועמד במקום ה-24 במפלגה שאין לה באמת סיכוי לעבור את אחוז החסימה, הגיע הזמן שנדבר על שר האוצר, לא הנוכחי, אלא הבא. שלום לאורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
והיום בפרק ה-47 של מנועי הכסף, נציג בפניכם חמש פעולות דחופות שלדעתנו שר האוצר הבא של המדינה, שיבחר, ולא משנה מי זה יהיה, יכול וצריך לעשות כדי לעזור לכלכלה הישראלית. וכן, אנחנו גם מבטיחים לעשות מאמץ עילאי לא לדבר על פוליטיקה, אלא נטו על כלכלה. אז אני מציע שנקפוץ ישר למים העמוקים, והפעולה הכי דחופה או הראשונה בסדר העדיפויות שלנו, העלאת גיל הפרישה. זה נושא שבעצם דובר עליו רבות בשנים האחרונות, אבל כחלון הוא באמת לא נגע בנושא הזה, מכל מיני סיבות שאותם בטח נפרט בהמשך, אבל רק בשביל לעשות קצת סדר בעניינים. נכון להיום גיל הפרישה בישראל הוא 67. 67 לגברים, לאישה זה 62, והגיל לאישה, לפי חוק, הוא יעלה עד גיל, עד שנת 2023, יגיע ל-64. סתם בשביל ההשוואה, תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם, היא בממוצע 82 אנשים חיים בישראל, הגברים זה 84, בקירוב האנשים זה 80, סליחה, הפוך, אנשים כמובן חיות יותר. 84 ו-80, רק לשם השוואה, בארצות הברית תוחלת החיים היא 78. זה אומר שיש למדינה שלנו הרבה מאוד שנים כדי לשלם לנו מהרגע שניצא לפרישה עד בעצם שניפרד מהעולם הזה, כל... ונאחל לכם חיים ארוכים בהקשר לזה. אז אורי, זה באמת נושא שהוא מאוד בוער, ומה קורה עם זה עכשיו? למה אנחנו בעצם עדיין מדברים על זה שצריך להעלות את גיל הפרישה, וגיל הפרישה הוא יחסית נמוך?
קודם כל, זה נושא קריטי, לא פחות מזה, קריטי, לא רק ברמת המדינה, אנחנו מדברים על המדינה ופנסיה, אלא גם ברמת הפרט, צריך לזכור. בן אדם היום שמצטרף לשוק העבודה, יש חוק פנסיה חובה, התחיל אפילו על עצמאים, על שכירים, זה כבר תקופה ארוכה, בן אדם מתחיל לחסוך לפנסיה. בעבר היינו רגילים שכשאדם יוצא לפנסיה, מגיע לגיל פרישה, הפנסיה, הקצבה שלו צפויה להיות פחות או יותר 70% מההכנסה שהוא הרוויח כשהוא עבד. כשאנחנו מסתכלים קדימה, יש פה שילוב של כמה גורמים שהופכים את עולם הפנסיה, בכל עולם דרך אגב, לממש פצצת זמן. אחד זה גיל הפרישה. אנשים, תוחלת החיים כל הזמן עולה, אנשים חיים יותר ולא מעלים את גיל הפרישה. המשמעות היא מאוד ברורה. אם אתה חוסך ליותר שנים, באותה תקופת עבודה, זה אומר שפר שנת פרישה יהיה לך פחות כסף. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה שמאוד ייחודית לישראל, כניסה מאוחרת למעגל העבודה. אנשים מסיימים צבא, זה כבר תקופה שבמקומות אחרים אין אותה, אז מסיימים צבא, נוסעים בדרך כלל לטיול הגדול בחול, שנה, שנה וחצי, חלק יותר, חלק פחות, חוזרים, אתה חייב היום תואר ראשון כדי להיכנס לשוק העבודה, בחלק לא מעט, חלק לא קטן מהמקרים, אתה צריך גם תואר שני. זאת אומרת, אנשים בעצם מתחילים לעבוד באמת ולהתחיל להפריש לפנסיה, לפעמים גם בגיל 30. זאת יש פה עשור עבוד שלא הפרשת לפנסיה. דבר שלישי, הריביות מאוד 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 נמוכות כבר תקופה ארוכה, וצפויות להישאר נמוכות קדימה, מה שבעצם פוגע בחוסכים, שחלק גדול מהחיסכון שלהם הוא צמוד לריבית, אם על ידי אג"ח או פקדונות. ודבר אחרון, שיעור החשיפה לנכסים עם תשואה גבוהה וסיכון גבוהה, בפנסיות בישראל הוא יחסית נמוך. אם נסתכל על הפנסיות בישראל, על כל השוק המוסדי, בממוצע אנחנו רואים חשיפה של כ-35% למניות במסלול פנסיה בקרן פנסיה ממוצעת. בעולם אלה מספרים הרבה יותר גבוהים. אם ניקח למשל קרן הפנסיה, אם אני לא טועה, גדולה בעולם היום, קלפרס, הקרן פנסיה בעצם של המורים בקליפורניה, שתמיד מסתכלים עליה כבנצ'מרק כזה, שם שיעור חשיפה למניות או דמויי מניות הוא מעל 65%. זאת אומרת, שנכון שזה מייצר סיכון יותר גבוה בטווח קצר, אבל לטווח ארוך זה גם מייצר תשואות הרבה יותר גבוהות. אז יש לנו פה אוסף של גורמים.
רגע, ושנייה, למה זה בישראל ככה? זה עניינים של רגולציה, של חוקים?
לא, אני חושב שזה בעיקר עניינים של... זה תהליך שקורה, הוא קורה פשוט מאוד מאוד לאט. בישראל התפיסה היא עדיין תפיסה סולידית יותר בכל מה שנוגע לשוק ההון. אני חושב שתהליך שיקרה, אנחנו נגיע לשם, אנחנו רואים היום בלא מעט מקומות, שכן שיעור החשיפה למניות גדל, וגם גדל שיעור החשיפה לנכסים דמויי מניות, אם זה השקעות בקרנות private equity, קרנות גידור, שזה כאילו לא חשיפה במניות, אבל זה בעצם כן חשיפה למניות ולתשואות דומות. אז זה כן הולך לשם, אבל זה תהליך ארוך. אז יש לנו פה אוסף של גורמים שיובילו לזה שהדור שלנו, כשאנחנו ניצא לפנסיה, אנחנו כנראה ניצא לפנסיה עם קצבה שהיא לא 70% מהשכר, אלא יותר קרוב ל-40% מהשכר.
בדיוק, מה שאומר שכנראה נצטרך להמשיך לעבוד.
בדיוק. ואז הנושא של, הגענו לזה דרך הנושא של גיל פרישה, אז אנחנו נרצה לעבוד בכל מקרה גם אחרי גיל פרישה, כנראה לא תהיה לנו הרבה ברירה, ולכן צריך, אני חושב, להעלות את זה, זה קריטי, זה לא פחות מקריטי. בואו ניקח דוגמה את ארצות הברית, למשל, בארצות הברית, שם גם צריך לזכור, יש את כל דור הבייבי בום, שמגיע לגילאים אלו עכשיו, שיעור העובדים בגיל 70 ומעלה, 70 ומעלה, בארצות הברית, גדל בשנה, שנתיים האחרונות, בקצב של יותר מ-10% בשנה. זאת אומרת, אנשים נשארים במעגל העבודה בגילאים מתקדמים, א', כי ה-70 של היום זה ה-60 של פעם, אנשים פשוט, קודם כל, יכולים לעבוד בגילאים מבוגרים יותר, התוחלת חיים התארכה, וב', אין להם חיסכון. ולכן, אני חושב שזה חובה שאנחנו נעלה פה את גיל הפרישה, כדי באמת שאנשים ייהנו בסופו של דבר מפנסיה גבוהה יותר, ועוד פעם, הם יכולים, אפשר לעבוד היום בגילאים יותר מבוגרים.
בוודאי, 67 זה לא גיל שאפשר...
נכון. עכשיו, כמו הרבה דברים, פוליטית זה לא פשוט. פוליטית זה לא פשוט, ויש כוחות שמגיעים מכל מיני כיוונים, אבל הנושא של הפנסיה זה נושא קריטי. בכל העולם, ובישראל, בצורה מאוד מאוד ברורה, חייבים לנסות ולעשות תהליכים, כדי להגדיל בעצם את הקצבת פנסיה שיהיה פה לאנשים, ודרך אגב, אני חושב שבדברים האלו, המדינה כן יודעת בסופו של דבר לטפל. אפשר להגיד, לא, מה, איך יגדילו פה את התפיסה של אנשים שצריך לחסוך יותר, או צריך ללכת לנכסים מסוכנים יותר כשאתה משקיע. בחור צעיר שנכנס לבחור בחורה שיחסים למעגל העבודה, נכנסים בגיל 30, הפנסיה שלהם זה עוד כרגע יותר מ-35 שנה, כל הכסף צריך להיות במניות.
כן,
אז הכניסו את המודל הצ'יליאני, כן. התייחסו למודל הצ'יליאני בעיקר לגילאים המבוגרים. זאת אומרת, אמרו שאנשים שמתקרבים לגיל פרישה צריכים להיות בחשיפה נמוכה למניות, כדי שלא יהיה להם תנודתיות, ושיגיע גיל הפרישה, אם במקרה יהיה משבר באותה שנה, שהם לא ייפגעו בצורה משמעותית. אבל למודל הצ'יליאני יש את הצד ההפוך, לא של המבוגרים, של הצעירים. אנשים צעירים חייבים להיות בחשיפה מנייתית מלאה, לפחות ב-20 שנה הראשונות של החיסכון. אחרי זה אולי בדרגתיות, נכון, לאט לאט להקטין את אחוז המניות, כדי שאנחנו מתקרבים לגיל פרישה, שהוא יהיה מאוד נמוך. לא מתייחסים לזה, המדינה לא מכריחה את זה כמובן, אני חושב שזה קריטי. זה קריטי, ואני חושב שבדברים האלה אפשר לעשות חינוך לציבור, לקחת את עדי אשכנזי למשל, לעשות איזשהם פרסומות מצחיקות, זה יכול לעבוד אני חושב, ואני חושב שזה בהחלט מה שצריך לעשות.
אוקיי, פעולה מספר 2 ששר האוצר, צריך לעשות, אנחנו מדברים על נדלן. ושר האוצר הקודם, כחלון, התחיל תוכנית מחיר למשתכן, דיברנו פה לא מעט על התוכנית הזאת בכמה פרקים. כן, גם לפני. בגדול, זו תוכנית שכן בנתה וכן הגדילה את ההיצע, הוויכוחים, האם התוכנית הזאת היא באמת הורידה את מחירי הדיור, כנראה שלא נדע את התשובה לשאלה הזאת בקרוב, אבל עדיין, צריך להמשיך בתוכניות כאלה, או בתוכנית הזאת, או בתוכניות דומות.
כן, אני גם חושב. דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם. הדבר כנראה הכי לא טוב שיקרה, אם נסתכל על התרחיש האלטרנטיבי, זה שפשוט יבטלו את התוכנית ולא יביאו תוכנית חדשה, כי אז כל הביקוש הזה שיושב עדיין על הגדר, מחכה לראות איזה הגרלות יהיו, כן יהיו, אולי נזכה, אולי לא נזכה, כל הביקוש הזה חוזר בבת אחת לשוק, בדיוק כמו שהיה אחרי מע"מ אפס, ביקוש קבוע שחוזר לשוק, ההיצע בינתיים הלך וירד, כי הקבלנים עצרו קצת את הבנייה, זה אומר עליות מחירים חדות, ועוד גל של עליות מחירים חדות כבר יקשה מאוד גם על הממשלה, לצבור אמון בתוכנית הבאה. ולכן, קודם כל, התהליך חייב להיות הדרגתי. אולי להשאיר בינתיים את מחיר למשתכן, לחשוב מה עושים איתו קדימה, מגדילים אותו, מקטינים אותו, לא חשוב, אבל להשאיר קודם, או כבר לבוא מוכנים עם תוכנית חדשה, אם זה תיאור להשכרה, ארוכת טווח, אם זה, לא יודע, סבסוד אחר, ניסיון להגדיל היצע. אני חושב שבהיבט הזה גם הממשלה צריכה למצוא דרך להכניס את המוסדים לסיפור. דובר על זה בתקופה של התוכנית של דירה להשכיר, של דירות להשכרה לטווח ארוך. זה לא ממש קרה, כנראה בגלל שהתשואות היום בהשכרה בישראל הן נמוכות, אז למוסדים לא היה ממש תמריץ לממן את הבנייה של הפרויקטים האלו, אבל בסך הכל, אם מסתכלים, קודם כל, המוסדים כן מחפשים, אני חושב, פרויקטים מעניינים של בנייה, של תשתיות, אם זה פרויקט שבסופו של דבר מניב תזרים מזומנים מהשכרה לטווח ארוך, מגובה במידה כזו או אחרת על ידי הממשלה, אלה דברים שהם חיוביים, זה יכול להיות שהתשואות נמוכות, אפשר למצוא דרך גם לטפל בזה, אולי לשלב את זה בתוך האגרות חוב המיועדות, שגם ככה יש, לא, אפשר למצוא דרכים, טיפה יצירתיות, לגבות חלק, כמו שאמרתי, לידי ממשלה, ואז אני מוכן לקבל תשואות יחסית נמוכות, אפשר למצוא דרכים, אני חושב שנכון להכניס את המוסדים לשם, זה גם נכון, עוד פעם, אני חוזר לפנסיות, זה נכון שבקרנות פנסיה של האזרחים, יהיו כאלה פרויקטים שמניבים בסופו של דבר, ריבית או כסף שנכנס מהשכרת דירה, לטווח ארוך, קבוע.
למה הפרויקטים האלה היום לא מניבים תשואה? מה הסיבה?
זה לא שלא מניבים תשואה, זה שבגלל שהמחירים של הדירות בישראל עלו בקצב הרבה יותר מהיר מהשכר דירה, מה שקרה זה שהתשואה היום על השכרת דירה היא מאוד נמוכה. אם ניקח למשל, ניקח בממוצע בישראל, מחיר ממוצע של דירה בישראל לפי נתוני הלמ"ס, ביחס למחיר ממוצע של השכרת, של שכר דירה, אתה מקבל תשואה של פחות מ3%.
כן.
ופחות מ3%, אתה אומר, אני יכול לקבל את זה באג"ח, כן. של ממשלת ישראל, או אג"ח של חברה עם סיכון מאוד נמוך, למשל בנק בישראל, משימה אני צריך להיכנס לפתקה של לקנות נדלן וכן הלאה. אבל עוד פעם, אם הממשלה נותנת איזשהו רבון בטווח הארוך לתזרים מזומנים הזה, אז מבחינתי זה במידה מסוימת, זה כמו אגר של ממשלת ישראל, אז זה כבר כן חוזר להיות אטרקטיבי. אפשר למצוא דרכים יצירתיות להפוך את זה להשקעה אטרקטיבית, ואני חושב שזה מאוד נכון גם בגלל שזה השקעה שעוד פעם, מניבה תזרים מזומנים קבוע, מאוד קבוע יחסית, וארוך טווח, זה השקעה שמאוד נכון שתהיה בקרנות הפנסיה.
אוקיי, פעולה מספר 3, אנחנו מדברים על, דיברנו פה לא מעט על הגרעון, ודיברנו, אין ברירה כנראה ששר האוצר הבא יהיה חייב לעלות מיסים, כי הוא חייב לטפל בגרעון הזה. ויש כמה דרכים קלות במרכאות לעלות מיסים, ויש כמה דרכים שאסור לעלות מיסים בהם במוצרים מסוימים. על זה אנחנו מדברים, נכון?
כן. תראה, כשמדברים על טיפול בגירעון, תמיד הוויכוח נע למה נכון לעשות, ואז נכנסים לוויכוח אם לעלות מע"מ זה נכון או לא נכון, כי המע"מ פה גם ככה גבוה, מצד שני, לעלות מס הכנסה, אז באיזה מדרגות, אתה רוצה, יש את הטיעונים שצריך לעלות מס במדרגות הגבוהות, כדי ליישר אותה קצת, אבל בסוף, גם אם מעלים מה שקוראים זה היום בתקשורת, מס לעשירים, זה לא מספיק הכנסות כדי לפצות על הגירעון, אז אני לא נכנס לזה, אני חושב שזה ויכוח שדרך אגב ראוי שיעשה, ראוי מאוד שיעשה כי הוא לא נעשה, אני חושב הרבה שנים, וצריך לחשוב אולי על רפורמה במערכת המס, אבל לא נכנס לזה. מה שאני חושב שברור, זה שהפחתות המכסים שהיו בשנים האחרונות, שכך לא נסע, אותן אסור להחזיר. זאת אומרת, אסור לעשות פה רוורס, ולהשתמש במכסים כדי לצמצם את הגירעון.
כי זה מעודד תחרות.
בדיוק, הפחתות המכסים עודדו תחרות, ואנחנו רואים את זה בשוק המזון, רואים את זה בשוק הלבשה והנעלה, בשוק האלקטרוניקה, הפכו להיות שווקים תחרותיים. הפחתת המכס האחרונה לאלקטרוניקה התגלגלה כולה לצרכן, כי זה הפך להיות שוק מאוד תחרותי, אתה יכול לקנות היום באינטרנט כל דבר, וזה משהו שאסור לגעת בו. היבוא בישראל עדיין לא חופשי לגמרי, בלא מעט ענפים, התחרות לא מושלמת, ואם באמת רוצים, אני חושב, לטפל ביוקר מחיה, זו הדרך הכי טובה. דרך אגב, זה יעזור לטפל בנושא נוסף, שזה הנושא של המטבע. אולי נדבר על זה אחר כך, אבל בגדול, צריך לזכור שגם בנק ישראל, גם האוצר, כל הזמן מדברים על זה שהשקל חזק מדי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שערי חליפין, ההיגיון הכלכלי הוא די פשוט. אם למשל המטבע שלך מאוד מתחזק, היבוא הופך להיות יותר זול. כי אני מייבא, בסוף אני קונה בדולרים, מייבא את זה ומוכר פה בשקלים. אם הדולר ירד ל-3.6, היה פעם 3.8, היבוא הופך להיות יותר זול. תיאורטית, אם השוק הוא באמת חופשי, מה שאמור לקרות זה שאנשים יתחילו לייבא יותר, יצרכו פחות תוצרת מקומית, ייבאו יותר, כי היבוא הפך להיות זול, ואז השקל נחלש חזרה. זאת אומרת, יש בלמים ומאזנים טבעיים. הבעיה היא שבישראל עדיין היבוא לא חופשי לגמרי. יש המון מכסים, המון מגבלות, המון מכסות, המון בסופו של דבר חסמים שמקשים על התהליך הזה להתבצע, ולכן אני חושב שאת המכסים אסור לעלות, גם מבחינת יוקר המחיה, וגם בתחרות, וגם מבחינת התרומה של פתיחת היבוא לנושא של שוק שער חליפין פתוח יותר.
שוב, קל זה לא יהיה גם, כי יש גם את הצד השני של היצואנים, שהם כמובן יש להם גם השפעה על הפוליטיקאים, והם יגידו אם אתם מחזקים לנו את השקל ואתם לא עושים שום דבר לגבי זה, אנחנו מפסידים. וזה גם, קל זה לא יהיה לשמור על ה...
נכון. אם היה אפשר, אני לא אומר להוריד את מכסים, כי יש לנו גירעון, אי אפשר להתעלם מזה שיש גירעון גדול וצריך לטפל בו. אבל ככל שהמכסים יהיו יותר נמוכים, ונראה פה יותר יבוא, ככה גם היצואנים ייהנו יותר, כי השקל יחזור להיחלש, וזה יעשה בסופו של דבר טוב לכלכלה הישראלית, לשיעור הצמיחה פה, לתעסוקה וכן הלאה. לכן צריך לתת לשוק לעשות את שלו על ידי פתיחת חסמים, ולא פשוט לנסות להתערב פה ולהתערב שם, אלה דברים שבדרך כלל לא עובדים לאורך זמן.
מספר 4, תשתיות. להאיץ, אנחנו בגל של השקעות יחסית גבוה של בתשתיות, וצריך להאיץ את הגל הזה. נכון, צריך למצוא את מקורות המימון, בין אם זה מתקציב המדינה, ואם לא מתקציב המדינה, למצוא איזה שהם מקורות מימון חיצוניים, גם לפנות לשוק, אבל להשקיע בתשתיות, כי המדינה חייבת השקעה בתשתיות.
חייבת, זה עוד משהו שאסור להפסיק. בסוף, זה נכון שיש, בסוף, הרבה דברים אנחנו רוצים שימשיכו, ודברים, בסוף אנחנו רוצים שרק יוציאו עלינו כסף הרי,
כן.
ושלא ייקחו מיסים. זה בגדול התפיסה השגורה. אבל כשאתה מנתח את זה באמת מלמעלה, ואתה שואל מה הבעיות האמיתיות של המשק הישראלי, אז אחד, אני חושב שהפנסיה, דיברנו על זה קודם, זו בעיה גדולה, ולכן דיברנו על הנושא של גיל הפרישה. בעיה שנייה זה בעיה של הפרודקטיביות, של הפריון במשק. כשאנחנו מסתכלים על הצמיחה בישראל, אנחנו לפעמים מתהדרים בצמיחה של מעל 3%, במונחים לנפש, מסתכלים על צמיחה, יותר נכון להסתכל על מונחים לנפש, כי גם האוכלוסייה הישראלית גדלה בקצב מהיר יחסית לעולם, במונחים לנפש שיעור הצמיחה פה לא יותר גבוה מאשר בארצות הברית או באירופה. המשמעות היא מאוד פשוטה, רמת החיים פה, הפער ברמות החיים לא מצטמצם. וכדי להעלות את שיעור הצמיחה פה, את הפוטנציאל של הצמיחה, חייבים להגביר את הפריון של העובד, חייבים להגביר את הפרודקטיביות במשק, ובשביל לעשות את זה, צריך להשקיע בשני דברים, השכלה ותשתיות. צריך לגרום לזה שיהיה קל להגיע לעבודה, שלחברות, למפעלים, הגז יגיע בקלות, אלה דברים שחייבים לעשות. עכשיו, נכון שקשה כשיש גירעון כל כך גדול, להמשיך להשקיע כל כך הרבה כסף, אבל בשביל זה באמת, כמו שאמרת, יש את שוק ההון. שוק ההון צמא להשקעות בתשתיות, השקעות שבדרך כלל הן לטווחים עוד ארוכים, עם רמת ביטחון יחסית גבוהה, עם ריביות יפות, להמשיך עם גל ההשקעות, להוציא כמה שיותר גם לשוק ההון, למשקיעים המוסדיים שמחפשים כאלה השקעות, זה win-win situation.
כן, זה השקעה שתחזור. אנחנו עכשיו רואים חצי גוש דן חפירות לרכבת הקלה. בסופו של דבר, האנשים יגיעו ביותר קלות לעבודה, לא יקנו רכבים, אם יש להם אפשרות. אין, הפרודוקטיביות רק תעלה מההשקעה הזאת. נושא הבא, מספר 5 הגענו, גז, מפעלים. בכלל, יש עכשיו במערכת בחירות הזאת, איכשהו משום מקום התחילו לדבר פתאום על הגז. אז כנראה שלא יזיזו את האסדה, אפשר להזיז את האסדה, אבל כנראה שזה לא יקרה. אנחנו מדברים על אסדת לוויתן שעכשיו החלו העבודות בה, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים על מציאת ולהוציא את הגז מהאדמה, מהמים, יותר מהים, אז עדיין המפעלים בישראל לא מחוברים מספיק לגז. עדיין פועלים בשיטה של פעם, וזה משהו שצריך להיות בראש סדר עדיפויות, יותר אולי שר כלכלה, אנחנו מדברים פה על האוצר, אבל בגדול זה משהו שצריך לשים את זה בראש סדר עדיפויות.
כן, קודם כל באמת לוויכוח של אם האסדה צריכה להיות 10 קילומטרים מהחוף או 100 קילומטרים מהחוף, לא ניכנס לוויכוח הזה, לא הצליחו לפתור אותו באמת, אבל בסוף קיבלו החלטה, אבל אין תשובה, עד כמה שראיתי, שהיא חד משמעית, אז זה ויכוח כנראה שישאר לאורך זמן, ופה זה כבר מחסין לפוליטיקה, אז נשתדל להימנע מזה. אני כן חושב דרך אגב, במאמר מוסגר, שאחד הדברים שלא רק שר האוצר, בכלל הממשלה חשוב שיעשו, הממשלה החדשה, זה להחזיר קצת כן את הוודאות לגבי הסביבה העסקית בישראל. אנחנו אחרי הרבה שנים של המון רפורמות, הרבה ענפים, גם בפיננסי וגם בריאלי, היה לנו את הנושא של מתווה הגז, היו פה המון שינויים יחסית גם חדים, שגרמו לזה שהיום ברמת, מנקודת המבט של משקיע או של יצרן, האי ודאות הרגולטורית היא מאוד מאוד גבוהה. וכשיש לך אי ודאות רגולטורית גבוהה, אתה לא ממהר לעשות תוכניות לטווח ארוך, כי אתה לא יודע מה מחר תיכנס ממשלה חדשה, מה היא תחליט, תיעלו, יורידו, ישנו, יזיזו לי את האסדה, לא יזיזו לי את האסדה. וזה מונע, א', גם עם משקיעים זרים להגיע לישראל, אבל זה מונע גם עם משקיעים מקומיים לתכנן תוכניות לטווח ארוך, ובסוף כדי להרים את שיעור הצמיחה הפוטנציאלית, אתה חייב לעשות תוכניות לטווח ארוך. אז זה במאמר מוסגר, אני חושב שזה עוד נקודה, שהממשלה החדשה צריכה לקחת על עצמה, לא רק שר האוצר, להחזיר קצת את הוודאות הרגולטורית לסקטור העסקי ולמשקיעים. לגבי הנושא של הגז, אז הזכרנו את זה בעניין של התשתיות. זה פשוט, אני חושב, מצחיק שאנחנו עדיין לא רואים את כל המפעלים מחוברים. מדברים כל הזמן על עצמאות אנרגטית, עצמאות אנרגטית, זה נחמד, אבל פה, בסוף, מישהו צריך לחפור בור, לשים צינור ולחבר את המפעל לגז, וזה פשוט לוקח יותר מדי זמן. החיסכון בעלויות הן אדירות, החיסכון הוא אדיר לחברות,
לסביבה,
עוד פעם, למשק שהולך, תלוי בעיקר בעצמו, ולא צריך להיווה מקורות אנרגיה אחרים, אין ספק שזה תהליך שחייב לקרות, the sooner the better, אני מאמין שזה יקרה, אני מאמין שזה פשוט עניין כרגיל של הזמן, כן. ולכן האתגר של שר האוצר החדש הוא להאיץ את התהליך, לנסות לחתוך כמה שיותר פלונטרים בדרך.
אוקיי, אלו הדברים. האמת היא, הערה אחרונה, ככה משהו לשר האוצר, תראה, העובדות אומרות ששר האוצר זה לא תפקיד פופולרי, לאורך השנים. זאת אומרת, מי שנבחר לשר האוצר זה סוג של תפקיד כפוי טובה. אתה לא תקבל קרדיט מהציבור, אתה כנראה לא תרוץ על זה למפלגה הבאה, או לא יגדל הכוח האלקטורלי שלך, לא יגדל בבחירות הבאות. אולי בקשה אישית לשר האוצר, שיקח החלטות שהן לא פופוליסטיות, שיעשה רק מה שהוא מאמין בהן. בכל מקרה, קרדיט הוא לא יקבל.
אני אוהב את האופטימיות שלך, שי.
כן. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.